חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. לאחר חזרתם הביתה הבוקר של בני הזוג אוקנין, שהיו במעצר בטורקיה למעלה משמונה ימים, ראש הממשלה נפתלי בנט צפוי לשוחח בטלפון עם נשיא טורקיה ארדואן, ולהודות לו על הסיוע בשחרור בני הזוג. עם חזרתם ארצה ובדברים שאמרו לתקשורת ממרפסת ביתם, הובדו בני הזוג אוקנין לקדוש ברוך הוא.
בזכותו אנחנו כאן, אנחנו חיים שלמים, ובזכות הממשלה שלנו. תודה לראש הממשלה, תודה לכל עם ישראל.
עורך דינם של השניים, ניר איסלוביץ', אמר כי הפעולות לשחרורם נעשו בשיתוף עם משרד החוץ, ולדבריו החקירות נוהלו באופן תקין והוגן. גורם ישראלי מבהיר כי ישראל לא התחייבה לתת תמורה בעבור השחרור, וכי לא מדובר בעסקה. חבר הכנסת משה ארבל משס שב ותוקף את התנהלות הממשלה שממשיכה לפגוע בקודשי ישראל. הוא דיבר במעדורת הבוקר עם איתי גדסי ויאנקלה פרידמן.
יש פה אירוע הרבה יותר גדול מאשר אנחנו. יש פה אירוע משמעותי של מאבק מתמשך להפוך את המדינה למדינת כל אזרחיה. באופן עקבי ושיטתי. באמת לקעקע את כל הקדוש והיקר פה במדינת ישראל. קור שיש כאן קבוצה של בריונים פוליטיים. תוכנית חומש לתעסוקה במגזר הערבי. הגיעה לממשלה מקודמת בתקציבי עתק. תוכנית חומש לתעסוקה למגזר החרדי, אפס.
באזור צפון ים המלח מתפשטת שריפה גדולה מכיוון ירדן לעבר ישראל. כוחות גדולים של לוחמי אש בסיוע מטוסי כיבוי פועלים במקום, כשחלקים מהאזור ממוקש וצינור הגז מונח במקום. ועדת החיסונים והצוות לטיפול במגפות ידונו ביום ראשון במתן הבוסטר לילדים בני 12 עד 15. הדיון מגיע מאחר ובימים הקרובים תסתיים תקופה של 5 חודשים מאז קיבלו המתחסנים הראשונים את המנה השנייה. בתוך כך, משלוח חיסוני הילדים של חברת פייזר, שהיה אמור להגיע אתמול, יגיע בשבוע הבא. במשרד הבריאות מסבירים כי לא ברורה הסיבה לעיכוב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית, מיד.
בחסות מחסני חשמל. בלק פריידי סייל במחסני חשמל. אחד ללקוח, אין מחירה סיטונאית. בלק פריידי סייל, עכשיו במחסני חשמל. בלק פריידי סייל במחסני חשמל.
החורף מגיע ברוך השם, והיום צפויה ירידה בטמפרטורות עם גשם שירד בצפון ובמרכז. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות עם עוד גשמים, ובשבת קודש יהיה קר מהרגיל עם ממטרים מלווים בסופות רעמים, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח והצפות במישור החוף.
בחסות מחסני חשמל. בלק פריידי סייל במחסני חשמל. אחד ללקוח, אין מחירה סיטונאית. בלק פריידי סייל, עכשיו במחסני חשמל. בלק פריידי סייל במחסני חשמל.
עד כאן חדשות כל חי.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
שבנו עליכם שעה שנייה, מהדורת הבוקר סוף השבוע, נודה לאורך אבי גדלוביץ', סוכני השידור מוטי קופר, ראש מחלקת האקטואליה, אסתי פלד.
בוקר טוב.
שוב בוקר טוב.
ומה קרה בהפסקה עכשיו של החדשות והפרסומות?
מה קרה?
הצצתי, וראיתי מה קורה עם בני הזוג ששוחררו מטורקיה.
כן.
ברוך השם, פתחנו את התוכנית, ברוך מתיר אסורים, נתנו קרדיטים, חילקנו חופשי פה. החל מנשיא המדינה, יאיר לפיד.
אפילו לבנט נתת קרדיט, אפילו ללפיד.
אני מכה על חטא. מה אומרת הגברת ששוחררה במעצר?
מה אומרת?
אולי כדי שנשמע.
אוקיי.
קודם כל אני רוצה להגיד תודה לבורא עולם. אין על הקדוש ברוך הוא. בזכותו אנחנו כאן, אנחנו חיים שלמים.
אתה מבין.
את הקרדיט העיקרי שכחנו. איך זה יכול להיות?
את הבסיס ואת האלף. את האלף בית.
אני חושב שהיא צודקת.
חד משמעי.
ולכן... טוב, לכן הם שוחררו כנראה בצורה מהירה גם.
תמיד יש לחים לקדוש ברוך הוא, פעם השליח הוא...
מותר להשתמש גם.
ביבי, פעם השליח, זה יאיר לפיד.
יופי, הכנסנו את האירוע הזה לפרופורציות, אני מרגיש.
כן, כן, לגמרי, לגמרי.
המרואיין הראשון שלנו מי?
ואגב, ולפני, בעוד מילה, לפני המרואיין הראשון, אני כן. באמת חושב שאומנם הדובר משרד החוץ וקודם הרגיע, ואמר אפשר לנסוע, תקשיב, עצרו אותם על לא עוול בכפם, עצרו אותם על שטויות, רק בגלל עניינים מדיניים, מתיחות בינינו לבין טורקיה, ולכן לא כדאי לאף אחד לנסוע לשם כרגע.
לכל מדינה שיש בה מתיחות.
נכון, ובטח לא למקום שעכשיו ראית מה קורה,
ובטח אם אתה כבר
יכול להיגמר ב...
ובטח אם אתה כבר טס למקום שיש מתיחות, לא לצלם את הבית של ארדואן. נכון?
כן.
לא,
סתם התאבד. בסדר, אבל אנשים לא יודעים.
מה לא יודעים? אמרו להם.
אתה תייר, בוא, עשית תמונה.
מה זה תייר? אמרו לך לא לצלם, הם צילמו בו... ככה אני הבנתי, לא? התייר שם התראה, המדריך, סליחה.
עוד מעט נשמע ממנה, לאט לאט, עכשיו הם יהיו גיבור, הם גיבורי היום פה, בוא.
כן.
אנחנו נכיר אותם.
אני חושב שהם לא התראינו יותר מדי, הם במוסד. אסור. טוב, בוקר טוב, חבר הכנסת שמחה רוטמן. אני לא שומע, זה עוד רגע נשמע, כנראה שאיזושהי תקלה בקו.
אבל לא איתנו, גם איתו רציתי.
לא, אמור להיות איתנו, אבל כנראה שלא שומעים, או אצלנו, או אצלו. הקו משובש עד ירושלים. בעצם אין כנסת היום. אז כנראה שהוא ב...
אולי הוא ב... לא, יכול להיות שהוא בהכנות לשבת כבר, אתה יודע, הלך ל...
או, עכשיו אנחנו, חבר הכנסת שמחה רוטמן, בוקר טוב.
שלום, שלום.
או, בוא, לא ידענו אם אתה בהכנות לשבת, עכשיו כבר התחלת את זה מוקדם, או שאתה איתנו.
אני אצלם, באישו במים, מה זאת אומרת?
טוב, אני לא יודע, אולי החיסון השלישי לא כל כך עובד, ה-5G. אז זה היה בעיה של קליטה,
אני חייב להתחיל איתך ישר בנושא שכבר דיברנו עליו קצת בשעה האחרונה, ואחרי זה יש לנו עוד כמה עניינים איתך, אבל רצינו לפתוח דווקא במשפט נתניהו. יש לזה תקדימים שאור ליל דיון חדש, עם עד חדש, מנסים להוסיף דברים חדשים לכתב אישום?
תראה, אני לא מספיק עורך דין פלילי כדי שאני אוכל להגיד לך תקדימים או לא תקדימים, אבל זה בהחלט לא דבר נפוץ. אני לא יכול להגיד לך יש לזה תקדים, יכול להיות שזה מכל מיני משפט, אבל משפטים זה קרה, אבל צריך להבין, פה זה לא סתם, אתה יודע, זה לא שאיזה תיק רצח שבאו לדיון נורא נורא מהר, או תיק וכדי להאריך מעצר עד תום ההליכים, וחייבים להחזיק את הבן אדם במעצר, זה לא מדובר בתיק קטן או שולי, מהצד השני, מדובר אבל בתיק דגל, שהיה את כל הזמן שבעולם להתכונן אליו. עשו את כל הבדיק בדיקות שבעולם, ומסתבר, אחרי כל הבדיקות האלו, אנחנו רואים, מישהו כבר קרא לפרקליטות מיסוי וכלכלה, פרקליטות מיסוי ותקלה, זה לא מאוד. זה פשוט אין שום דבר בתיק הזה שלא הייתה בו פשלה אדירה של הפרקליטות, עד לרמה שאנחנו כבר לא יודעים אם מדובר בפשלות, או שמדובר במשהו מכוון.
בוא נדבר מילה אחת על ההדלפות. אני חושב שלפני שנה, משהו כזה, אז שופטי בגץ גם כן עסקו בחלק מהמשפט, בעצם החלק של שאול אלוביץ', עסקו בנושא של הדלפות לתקשורת. התקדם שם משהו? כי אנחנו רואים שההדלפות נמשכות כאילו לא קרה שום דבר.
בוודאי תתקדם, יש הרבה יותר הדלפות.
אוקיי.
זה נהיה כבר מקצוע, זה נהיה מקצוע.
זה נהיה מקצוע, ובמקרה הזה אנחנו יודעים שגם המידע יצא מהפרקליטות, כי הוא יצא...
כי הוא לא הגיע לפרקליטי נתניהו, כן.
נכון, והעובדה שם...
אבל מי יחקור בינינו, מי יחקור?
זה בדיוק העניין. אתה שמת את האצבע על הנקודה הנכונה. יש לנו מערכת עם כוח אדיר, שרק תדמיינו, אם זה מה שהם עושים לראש ממשלה, מה הם יעשו לאדם פשוט, איך בן אדם פשוט אמור להתמודד עם, 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 עם הכוח האדיר של המערכת הזאת? ויש עליה אפס ביקורת, אפס. ובית המשפט היה, אתה יודע, אז הם כל פעם שאתה בא ואומר את זה לפרקליטות, ואתה אומר, אין לכם ביקורת, אז הם אומרים לך, בית המשפט מבקר אותנו. או, נו, אז איפה, הנה עכשיו בית המשפט מבקר אתכם? מה, איפה בית המשפט יכול להורות לכם עכשיו לחקור ולהגיש כתב אישום? אתם תגישו כתב אישום נגד המדליפים? מה, מאיפה בית המשפט מבקר אתכם? בית המשפט, גם כאשר הוא אומר לכם נו נו נו, והכלבים במחילה, סליחה על ההשוואה, הכלבים נובחים והשיירה עוברת.
נו, אז אבל ממה נפשך? עורכי דין של ביבי כבר רצו והגישו בקשה ליועץ המשפטי, נא לחקור, אבל הוא לא יחקור, אנחנו יודעים את האמת, אז מה נהיה פה?
עד שלא יהיה לנו גוף ביקורת עצמאי על הפרקליטות, שיכול גם להגיש כתב אישום שיושב בתוכו ומרכז, אנחנו רואים גם, לא רק...
לא נעים לי להגיד, איפה הייתם, איפה הייתם בקדנציה קודמת? איפה הייתם 20 שנה שלטתם? 20 שנה שלטתם, מה קרה? היית חוסך את כל התיק הזה של ביבי.
אני חבר כנסת זמן די
קצר. כן, סליחה, לא מדבר אליך באופן אישי. אתה מבין את השאלה.
אני חייב לומר שאני אישית, כשהייתי בתנועה למשילות ודמוקרטיה, הצעקתי מעל כל במה שכשחוקקו את החוק של נציבות התלונות על שופטים, והרסו את הנציבות של גרסטל, והחוק שהעבירה הילד שקד, זה היה אחד הדברים הדי החשובים ביותר, שעליהם אני כגורם חוץ פרלמנטרי, ביקרתי בחריפות הרבה ביותר את הילד שקד על כך, שהיא הרסה את תקוף הביקורת, שהיא חוקקה חוק עם גוף ביקורת נטול שיניים.
אוקיי, 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 ברחת טיפה מהתשובה, אני אשאל את זה אולי בצורה קצת יותר ברורה.
לא ברחתי, מה שתחזיקו
ביקורת. אבל הייתם כל כך הרבה שנים, לא אתה, הייתם בשלטון כל כך הרבה זמן, יכלתם לעשות דברים ולא עשיתם, אין לכם שיניים. לא חוכמה לצעוק רק שאחרים עושים את זה.
אני לא יודע מי זה אנחנו שהיינו בשלטון כל כך
הרבה. אתה יודע מה, בוא נלך על מתווה הכותל, גם זה עכשיו אמנם על הפרק, אני מדלג איתך לשנייה, וגם זה יכלתם לפתור, יכלו לפתור לפני שנתיים ושלוש וארבע.
שוב, אני אומר שוב, אני לא יודע מי זה יכולנו, אני חושב שאנחנו כמפלגה, בוודאי כוחנו היה די מצומצם, ובחלק מהפעמים אפילו היינו באופוזיציה, בממשלת נתניהו גנץ, היינו גם באופוזיציה, אבל בוודאי שהכל פונקציה של כוח ציבורי וכוח פוליטי. יש לי המון המון השגות על הטיפול של גם של הליכוד, אתה יודע, אתה שומע היום את הביקורת הזאת גם בתוך הליכוד, על נתניהו ועל הליכוד, על חוסר הטיפול במערכת המשפט, זה לא איזה משהו חדש, לא צמצמתי ולא הורדתי במעט את הביקורת שיש לי על כך שבמשך שנים רבות המחנה הלאומי לא טיפל במערכת המשפט. אז ראינו איזה התחלה של טיפול לפני זמן מסוים, ראינו איזה התחלה של כיוון. אתה יודע, אפילו הנציבות הצולעת שיש לנו היום היא יותר טובה מהמצב שהיה קודם, שלא הייתה נציבות. אז אתה יודע, אנחנו מתקדמים לדברים שלוקחים את הזמן שלהם. ולצערי, עד שעכשיו היה כבר לכאורה רוב בכנסת, אני רוצה להזכיר לכם שבכנסת הזאת, לא בכנסות קודמות, בכנסת הזאת הגענו סוף סוף פעם ראשונה לסיטואציה שהיה רוב לקריאה טרומית של להעביר פסקת התגברות חזקה, טובה, נכונה, בנויה טוב, הצעה שהציעה בזמנו עברה כמה וכמה ח"כים בליכוד, הצעה שאני ניסחתי בתנועה למשילות ודמוקרטיה, ועברה כמה וכמה ח"כים, ועברה בקריאה טרומית בכנסת הזאת, ואז חלקים התומכים שלה נכנסו והקימו ממשלה שלא רק שלא תטפל בנושאי...
הפוך בדיוק היא עושה.
בנושאי ימין ושמאל מדיני, אנחנו רואים מה הם עושים בתחום הזה, גם בתחום מערכת המשפט. ובא גדעון סער, שר המשפטים, גדעון סער שזה, המצע שלו דיבר על כך שצריך לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שזה כמובן מאוד מאוד יעזור לנושא של ביקורת על הפרקליטות, והמצע שלו דיבר על זה, קבר את זה. דיבר על שימועים לשופטי בית משפט עליון לפני מינוי, אין את זה.
אבל אל תדאג, יש לו נושא דגל שהוא מטפל בו, מה אתה דואג? נושא הדגל הוא לא עוזב אותו.
אני גם גיליתי לאחרונה שהמפלגת תקווה חדשה שלא נהרגת על שום דבר שחשוב לכלום, לא בטיפול במערכת המשפט, ולא בתחומים המדיניים, על נושא הקנאביס הם מוכנים לעשות מהומות. אז כנראה שיש דברים חשובים יותר, ויש דברים חשובים פחות.
כל אחד והעקרונות שלו.
כל אחד והעקרונות שלו.
אבל... תגיד, רגע, מה אתה אומר על... עדיין, היינו במתווה הכותל, השר כהנה רוצה לחלק את זה עכשיו לשלוש, אתה בטח יודע את המתווה, שיהיה גם עזרה לרפורמים, ששם גם יהיה אסור על פי חוק להתפלל בצורה רגילה.
אני לא חושב שהנושא של מתווה הכותל הוא קשור בכלל לרפורמים או ליהדות התפוצות. אני חושב שמדובר בעוד דרך של הממשלה הזאת לריב. הם מה שהם הבינו מזמן, שמה שמחזיק אותם, מה שמחזיק אותם בחיים זה שני דברים, לריב עם נתניהו ולריב עם החרדים. זה מה שמחזיק אותם בחיים. אז הם יוזמים דברים שהם עצמם יודעים שהם לא טובים, שהם מזיקים. רפורמת הכשרות, הם עצמם יודעים שתייקר את הכשרות. אנחנו כבר רואים את זה, ראינו איך מתן כהנה מתחיל לדאוג לשורות הכלכליות. כלומר, הוא אומר, זה לא, אני לא אתן שיפגעו בהם במפעל, מבחינה כלכלית. מה זאת אומרת, אם הוא ייצר בשר לא כשר ויקרא לו כשר, אתה תאפשר את זה? אתה בתור שר הדתות.
אבל איזה כלים יש לכם כאופוזיציה להתמודד עם כל הרפורמות האלה, גם בגיור, בנישואין, תחבורה ציבורית בשבת, הכותל?
לאופוזיציה, אחד מהדברים המרכזיים זה שאין יותר מדי כלים, זה בדיוק העניין. הציבור צריך להבין שאם הוא רוצה שהעמדות של האופוזיציה ינצחו, בפעם הבאה הוא צריך לצאת מהבית ולהצביע למפלגות הללו. אנחנו לא יכולים להשתמש בכוח פוליטי שאין לנו. אנחנו כן יכולים לעשות על, גם לעכב כל מיני יוזמות, שזה אנחנו הצלחנו, אני חושב, וגם לגרום לכל מיני נקודות שבהן יש שסע בעבודת הקואליציה, לייצר הישגים. אז אני חושב שלא הייתה קואליציה בתולדות מדינת ישראל שהפסידה כל כך הרבה הצבעות כמו הקואליציה הזאת, ובגלל עבודה נחושה של האופוזיציה שעובדת נכון. מעולם לא היה כל כך הרבה הפסדים בארבעה חודשים ראשונים לקיומה של ממשלה. אני חושב שהם הפסידו איזה חמש או שש הצבעות. זה דבר מאוד 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 נדיר, וגם הושגו הישגים גם בתחום התקציב, גם בהרבה נושאים, בעבודה נכונה של האופוזיציה. אני חושב שאנחנו משיגים הרבה יותר הישגים ממה שניתן היה לצפות אפילו בהתחשב בכוח של האופוזיציה בכנסת. אני מקווה שנמשיך לעשות את זה. אנחנו רואים שהבקעים והשסעים בקואליציה עושים את שלהם. בסופו של דבר...
אבל בסוף הם חייבים לשמור על הקואליציה, בואו.
כל אחד שם, אבל אתה צריך לצאת מנקודת הנחה.
בסופו של דבר הכוח, בסופו של דבר צריך להבין שבדמוקרטיה הכוח הוא על פי רוב, אין פה קסמים.
נכון, אבל יש פה 61 חברי כנסת שיודעים שאם יש בחירות, רוב הסיכויים שהם לא חוזרים, אז אין להם שום סיבה בעולם בשום מחיר להפיל את הממשלה.
אז א', העובדה שכרגע הם עדיין חושבים שהם, חלקם לפחות עדיין חושבים שהם חוזרים. זה אחד. והציבור, התפקיד של הציבור, בהחלט, לשדר את אי הנחת שלו, בין בהפגנות, בין בפניות, ובסופו של דבר, אם הציבור בא ואומר, מדגיש היטב, רוב הפוליטיקאים יודעים שהם צריכים כן להיבחר שוב, אני חושב שאלמלא התקווה שהייתה להם הם להיבחר שוב, הם לא היו עושים כלום, הם היו פועלים אחרת. אני חושב שהם מרמים את עצמם, והתפקיד של הציבור הוא להזכיר להם שהם לא יבחרו שוב, ושהדרך היחידה שלהם עוד איכשהו לשמר את עצמם במערכת הפוליטית, זה לחזור לימין, ויפה שעה אחת קודם. זה מסר שציבור יכול להבין.
אבל מה זה לחזור לימין? אתה בינינו, אתה מאמין להם? נניח שלרגע פתאום הילד שקד אומרת, אני חוזר. לא, למה להאמין לה? עדיף להוקיע כאלה אנשים. הרי מי שעשה את זה פעם אחת, יעשה את זה פעם שנייה.
א', בוודאי. בוודאי, ולכן אסור לתת להם אמון ולסמוך עליהם לבחירות הבאות, ובוודאי שזה נכון. אבל אני אומר, ברור לך, וברור אני חושב לכל גורם...
עידית סילמן הצטלמה יום אחד איתך ועם איתמר בן גביר, ויום אחר היא רוצה להתמודד עם יאיר לפיד.
יש, עידית סילמן, אכן, נשמע שהיא הבינה היטב, אני לא יודע אם זה מחמאה לה, אלבון לימינה, אבל היא הבינה הכי מהר שם שהעתיד שלה לא נמצא לא בציונות הדתית ולא בימין.
אלבון לציונות הדתית, אני חושב.
לא ללכת, אלא ללכת ליש עתיד, הבינה את זה טוב, וזה מחמאה לציבור הדתי-לאומי ומחמאה לימין שמבינים היטב שבן אדם כמו עידית סילמן אין לו מה לחפש אצלנו. אני חושב שהציבור אומר פה, הוא משמיע את קולו ברמה, מישהו שלוקח את קולות...
בפרוש, היא מאשימה מגזר שלם, שזה אתה וחבריך, הוא בעצם יכול להיות גם חרדים, אבל בטח את הדתי-לאומי, היא מאשימה אותם בתקיפה שלא הייתה.
ויש, אני חושב שדי ברור שיש חלקים במפלגת ימינה שכבר מצאו את עצמם מזמן עם הוקטור שלהם הולך שמאלה. הם הולכים להתפרס לשמאל, אולי שם, לא יודע למה שמישהו שם ירצה לתת להם מקום, איזה ערך מוסף הם מביאים, אבל אתה יודע, אולי בכל זאת.
למה לא, דתי מחמד שמוכן לפשרה בכותל, שמוכן לתחבורה ציבורית בשבת, שמוכן להכל, למה לא?
אולי הם יהיו שווים את המימון מפלגות שלהם, אולי, וגם זה בקושי. ולגבי, אבל יש חלקים אחרים. שיודעים שהסיכוי היחידי שלהם לחזור מתישהו, להישאר, לא לראות את הכנסת הבאה במשקפת מבחוץ, אלא להיות בפנים. ואם הם יפילו את הממשלה הזאת, וכן, כשצריך, אומרים, יש משפט ידוע שכשצריכים את כשצריכים את הגנב, מורידים אותו גם מחבל התליה. אז גם אם מישהו ידע להפיל את הממשלה הזאת ולקצר את ימיה, והוא ידע לבחור בסחורה הזאת טוב, אני מתאר לעצמי שהוא, או שהוא יקבל שריון בליכוד, או שימצא את הפתרונות, כן, כי בסופו בסופו של דבר, המשימה המרכזית שלנו באופוזיציה ושלנו בימין, היא לקצר את ימיה של הממשלה הזאת ככל הניתן. זה המשימה הכי חשובה שיש כרגע. יש לנו ממשלה עם תומכי טרור, שכל יום שהיא פועלת, זה נזק אדיר לעם ישראל, בכל רמה, גם הרמה
הרוחנית. יש לך הערכת זמן? כמה זמן הממשלה הזאת תחזיק?
אני קטן בערכות. אני, התפקיד שלי זה לדאוג שהיום זה יקרה.
דווקא אתה טוב.
לא, נבואה ניתנה לשוטי.
לא נבואה, ערכה, שאלתי ערכה.
אוקיי.
התפקיד שלי הוא לנסות לדאוג שהיום הזה יגיע כמה שיותר מהר. לכן אני לא רוצה לקבוע זמן, כי אז אני כאילו אוכל לנוח עד שהיום הזה יגיע. אז אני צריך לדאוג שזה יקרה כמה שיותר מהר.
חבר הכנסת שמחה רוטמן, לא סתם אתה בפוליטיקה.
תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה רבה.
פרסומות מיד שווים.
מיד לשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
מקימי, בלק פריידיי הגיע למקימי. 40% הנחה על כל קולקציית החורף החדשה. הזדרזו ותענו מהמבצע המדהים. רק במקימי, לחברות מועדון ומצטרפות חדשות בלבד. מקימי,
איילון, חיוך לבן ונוצץ, שיניים של מיליון דולר, השתלות שיניים, ציפוי למינט וכתרי זירקוניה, והכל בסריקה דיגיטלית בטכנולוגיה מתקדמת. מרפאת איילון, מתחשבים בבני תורה. לפרטים כוכבית 5539, כוכבית 5539, כי השתלות שיניים עושים באיילון.
תשע בבוקר, אחרי שעה בפקקים. זה הזמן שלכם להתענג על פלטינום קלאסיק של קפה אליט. 100% קפה ערביקה איכותי ומשובח בטעם עשיר וארומטי.
הקרקפת יבשה מגורה ויש קסקסת? פלקסיטול של אלטמן.
מדליקים את חנוכה עם מבצעים רק בפעמית סטור, המחירים הכי משתלמים. לדוגמה, 13 תבניות אינגליש ב8.90 שקלים. פריטי חנוכה 3+1 מתנה. מסיבות חנוכה רק עם פעמית סטור, מארחים וחוגגים.
רגע, המגזין הוויזואלי הראשון בעולם עכשיו בישראל. להתעדכן בכל מה שקרה השבוע בעולם, בפוליטיקה, בכלכלה ובעולם החרדי, אבל תכלס, פחות כתבות כבדות ויותר תמונות מהאירועים המרכזיים שעשו את השבוע. רגע, מגזין לציבור החרדי, עכשיו במחיר השקה של 10 שקלים בלבד, להשיג בדוכני העיתונים.
שמונה שנות אחריות מלאה על מגוון מוצרי בקו שבמבצע. מקררים, מקפיאים, מכונות כביסה ותנורי בילדין. בתוספת 199 שקלים בלבד. אז מה הפלא שכולם מתקדמים לבקו? בקו.
בלק פריידיי בדי-סיטי. עד 60% הנחה. על רהיטים, מוצרי חשמל ואקססוריז. במתחם העיצוב הגדול והיפה במדינה ליומיים בלבד. 25 ו-26 בנובמבר. די-סיטי, פארק ישראל, מעלה אדומים.
במוצאי השבת הקרובה ב-11 בלילה, לראשונה באירועי צמה בבנייני האומה, זיץ לבני הישיבות עם אברהם פריד, זנביל ויינברגר ויוסף קרדונר, המשפיע הנודע רבי זלמן גופין בדברי חסידות היוצאים מן הלב, לילה של אורות והתעוררות. כרטיסים בטלפון 03-313-7474 או באתר גלטיקט ובמקום עד גמר המלאי. אל תחמיצו.
מלון מי בוטיק טבריה, בקשרות המעודרת של הרב נחשוני שליטה מוצרי בדץ, העדה החרדית בלבד. 56 חדרי בוטיק, בריכה ומתחם ספא. השבת הקרובה, פרשת וישלח, עם הרב חיים זעיד שליטה והחזן שולם שטיינברג. שבת של אגדות, משלים ורוממות רוח. להזמנות 04-30-12-120, 04-30-12-120.
איילון, חיוך לבן ונוצץ, שיניים של מיליון דולר, השתלות שיניים, ציפוי למינט וכתרי זירקוניה, והכל בסריקה דיגיטלית בטכנולוגיה מתקדמת. מרפאת איילון, מתחשבים בבני תורה. לפרטים כוכבית 5539, כוכבית 5539, כי השתלות שיניים עושים באיילון.
בלק פריידיי בתמנון, מבחר ענק של פוטרים וקפוצ'ונים לנשים וגברים, 2 ב-120 שקלים. תמנון.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
שבנו. ינקלה?
ראית שראש הממשלה לשעבר ולעתיד גם צייץ ברוכים הבאים בבוקר הזה.
די, פרגן לבנט? ללפיד?
לא, משהו לפרגן להם. הוא שמח שהם חזרו הביתה. הם נעצרו בגלל בנט ולפיד. אתה אומר נפרגן להם?
מה זאת אומרת? בסוף הכל מפוזיציה, וכל אחד איפה שהוא נמצא, אחד טוען בכלל שהם נעצרו בגלל בנט ולפיד. הכל זה הפוזיציה, דברים ידועים.
הפרשנים איתנו?
עוד רגע, הנה, מוטטים לנו שעוד רגע יהיו איתנו. על מה נדבר איתם? מה אתה אומר? נושא שמעסיק
את כולנו. האמת שרציתי לשאול את ישי כהן.
על מה?
ראיתי עכשיו בדיוק איזה טור שהוא כותב, עם איזה ביקורת חריפה בעצם על החרדים, שבגללם גנץ לא ראש ממשלה היום. אני מאוד אוהב את ישי, אני חושב, אני חייב שהוא יעלה פה כדי שיסביר למה הוא התכוון. לא חושב שהחרדים אשמים, חושב שמי שאשם זה דווקא הצד השני.
הצד השני? לא נתניהו?
לא.
גם לא נתניהו?
לא, הם הפרו את ההסכם קודם, פתאום אנשים שוכחים מה היה, שוכחים הכל. גנץ נכנס לממשלה הזאת, ומהרגע הראשון הוא הפר את ההסכם. למה כולם כל היום מחפשים איך ביבי היה שם, ואם לא ביבי, אז החרדים.
אולי מנסים...
אני חושב שזה מוגזם, אבל אדרבה, אני רוצה לשמוע.
אולי מנסים ללמוד מהטעויות, כדי לא לחזור עליהם. אם אתה אומר שבני גנץ השם, אין שום סיבה לפנות אליו עוד פעם, ולהגיד לו בוא תרכיב ממשלה.
לא, אבל בני גנץ היום רואה שיאיר לפיד, חברו משכבר הימים, חברו במחאות.
הטוב, הטוב, כן.
כן, חברו הטוב, הולך להיות ראש ממשלה, בו בזמן שבעצם ברור שהציבור היה מעדיף גם את בני גנץ, ויש לו את האופציה היום. תחז, יש לו את האופציה.
אני אשאל אותך שאלה רגע לפני שהפרשנים יעלו. בוא נניח שהתקדמנו עד ציר הזמן עוד שנתיים, אוקיי? והממשלה הזאת...
אמרתי לך כבר שעד ראש השנה הקרוב הממשלה נופלת. אני לא מבין, מה אתה דואג?
מה אתה, יש לך מדעים
ש... לא מדעים, אתה הערכה, הערכה, הערכה. אבל נניח שהיא תמשיך.
לא, נניח שהיא תמשיך, עוד שנה, בסדר? עוד שנה. ואז יגיע נפתלי בנט לחרדים ויגיד להם, חבר'ה תקשיבו, אני רוצה להיות ראש ממשלה, אני אפרק את הממשלה בתנאי שתתמכו בי.
אני חושב שמה שצריך להגיד לו זה בוא, אני לא חושב שאני מחפש פשוט מילים מדינות, אבל בוא, לא מכיר מישהו שנתנו לו סתירה והוא מושיט את הלחי השנייה, בוא תתן לי עוד אחד.
אז לפי זה אתה טוען,
זה דבילי לחשוב שבכלל זה אמין.
אז לפי זה אתה טוען שגם בני גנץ לא יבוא, כי אם נתנו לו סתירה, הוא לא יבוא עוד פעם.
בני גנץ זה לא בנט, בוא, בני גנץ זה לא בנט.
אוקיי, אז ישי כהן איתנו על הקו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
הנה, אתה מוזמן לשאול את שאלתך.
בוקר טוב, ישי, מה זה התור הזה על הבוקר? מה זה? זה חתיכת אני מאשים.
רגע, תסביר על מה מדובר, תסביר על מה מדובר.
נכון, אז האמת, לא היית על הקו, אבל פה פניתי כבר, חיכיתי שתהיה על הקו, אז בינתיים אמרתי פה למאזינים, בעצם קראתי טור שלך, שאתה מאשים למעשה בגדול את הנציגים החרדים בזה שגנץ לא ראש ממשלה היום.
טוב, קודם כל ניתן את הקרדיט לחטוף 12 ששם
הפרסם
הטור.
אמת.
ותשמע, אני קודם כל כתבתי בצורה מפורשת משיקה את כל הטקסט ופתיח של הדברים, שהאשמה לכך היא לא רק של חרדים, ולא רק של נתניהו, ולא רק של גנץ, אלא כל המרכיבים, נתניהו בזה שמרגע הראשון שידר שהוא לא רוצה לקיים את הרוטציה ולא עבר את התקציב. יש לך לצד זה גם כמובן את בני גנץ, המדען המינוי בכירי וכולי, חוק הגיוס, יש לך את החרדים שלא מדובר.
אישה, אבל אם כולם אשמים, אז זה לא, אתה יודע, זה לא דרמטי, אז כולם אשמים בסיטואציה.
זו בדיוק הנקודה. זו בדיוק הנקודה שאתם מפספסים. החרדים יכלו למנוע את האירוע הזה, אני אומר את זה בוודאות. אתם רואים גם את החרטה של אריה דרעי, של משה גפני, של יעקב ליצמן. היום הם מודים שהם טעו שלא לחצו על נתניהו. זה שבני גנץ עשה טעויות, זה לא מנקט נתניהו כאשר מרכזי להבנתי. זה מה שאני גם שומע מהסיעות החרדיות. הם אומר לי, אומרים לי...
הם מודים בפה מלא, שנייה, שאתה אומר מודים, אני לא שמעתי, הם מודים בפה מלא?
הייתה לך דוגמה, קודם כל מרגי אמר לי בשבוע שעבר, ברחל ביתך הקטנה, נתניהו אומר רגע הראשון שידר שהוא לא רוצה לקיים את הרוטציה. הוא מבין קצת בפוליטיקה לא פחות מאיתנו. ואריה דרי וגפני אומרים בצורה מפורשת, טעינו שלא דרשנו שתקציב המדינה יעבור. אם התקציב היה עובר, והיינו עומדים על הרגליים האחרויות מול נתניהו, הממשלה הזו הייתה מתקיימת עד עצם היום הזה. זה לא אני אומר, זה אריה דרי ומשה גפני, אומרים את זה גם לא בשיחות סגורות, הוא כבר רוצים לומר את זה ברעיונות. אז ודאי שהחרדים טעו כאן. האם אני אפיל את כל ההשוואה לחרדים? התשובה היא לא. האם לחרדים יש חלק נתח מרכזי בעובדה שהיום אנחנו לא בקואליציה? התשובה היא כן, לצערי הרב. ומה, מה, 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 אם שמת לב בסוף הטור, המסקנה מה הייתה? אחרי שמפלגה עם 6 מנדטים, זוכה בתפקיד ראש הממשלה, זוכה בתפקידי שרים בכירים, מנהלת את המדינה לפחות כלפי חוץ, כי אנחנו יודעים שכלפי פנים כלום. אבל עדיין קיבלה את התפקידים הכי בכירים במדינת ישראל, הסיעות החרדיות צריכות להסיק לקחים. הבחירות הבאות, כשהם יכנסו לקואליציה, אם יכנסו...
לדרוש רוטציה.
16, לא, עם 15, 16, 17 מנדטים, כמה שיהיו להם, הם צריכים לדרוש שתהיה להם שליטה, ותהיה להם מילה, ואם יש רוטציה, הם אחראים לכך שתהיה רוטציה, ואם לא תהיה רוטציה, הם הולכים בצד השני, כמו שהם הבטיחו לבני גן. הגיע הזמן של החרדים תהיה מילה, ועם כל, ואני לא מנסה לומר לרגע אחד שהחרדים לא עם נתניהו, שהציבור החרדי לא עם נתניהו, זה לא מה שאני אומר, כולנו יודעים עד כמה נתניהו נערץ בציבור החרדי. אבל והאבל הגדול הוא, צריכים לדעת איפה עושים את הנקודה, צריכים לדעת שהציבור החרדי קודם לנתניהו.
אבל זה ודאי שהציבור החרדי הוא אמור להיות קודם לנתניהו, כמו שכל בן אדם קרוב אצל עצמו. אבל מפה ועד לעשות שיתופי פעולה איתם, עם הצד השני, כשהם נלחמים בכל קודשי ישראל, אני לא רואה, אני קצת קשה לי פה, איך אתה רוצה שהציבור החרדי יזדהה עם הצד השני?
אתה ראית מילה אחת, מילה אחת שלי, מילה, אבל אני אומר מילה אחת, עוד אחת, בעד הממשלה הזאת.
לא, מה פתאום, מה פתאום? לא, 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 אל תדאג, אנחנו לא, השיחה היא להבין, כי הייתה פה ביקורת מאוד גדולה מצדך, הכותרת של הטור, זה ביקורת על הנציגים החרדים.
בבקשה צריכה מבני גן, אני אומר לך יותר מזה, אני אומר לך יותר מזה, אין מקום לשיתופו להם הממשלה הזו, אבל, ולצערי הרב אני אומר את האבל הזה, וצריך לשים את זה על השולחן, אני לא מאשים את החרדים, אבל ודאי, אם החרדים היו עומדים על הרגליים האחוריות ומונים את ביטול הרוטציה, וביום הזה אריה דרעי היה שר הפנים, משה גפני יו"ר ועדת הכספים ויעקב ליצמן היה חבר שר השיכון, תסכימו איתי שהיום הזה לא היינו מסקרים, לא את מתווה הכותל, לא חוק גיוס מוסכם, לא גזירת המעונות, לא חד פעמי, לא... אלף ואחד דברים שאנחנו מדברים איתם, קיצוצים מעולם הישיבות, קיצוצים ביטול...
אבי גרינצייג...
רק שנייה, רק שאלה קצת המשפט, האם לא היינו במקום הזה? התשובה היא כן. ולכן אני אומר, המסקנה היא שהיא לא רק שלי, גם של הנציגים החרדים, ואני יכול לומר לך שזה בין התורים היחידים שקיבלתי טלפונים מבחירי הסיעות החרדיות, אחד מהם אחד מראשי הסיעות החרדיות שאמר לי, אישי, אני לא יכול לומר את זה בשפה שלך, אבל כתבת כל מילה מדויקת, כולנו מסכימים איתך, וזה האירוע כאן, ואני יודע סוף שאבי גרינצייג יעלה, ובמשך 7 דקות אסביר למה אני טועה, בכבוד אבי.
תשתה משהו, תשמע, אישי, אישי, בינתיים תכין לך איזה קפה חם, אתה חייב לחמם את הגרון על הבוקר.
אבי גרינצייג, בוקר טוב.
אני לא צריך 7 דקות, זה הרבה יותר פשוט.
תמצאת לנו את זה לחצי דקה.
מאוד מאוד פשוט. קודם כל נתחיל, יש שתי שגיאות שהצליחו לחדור על התודעה בגלל נרטיב תקשורתי שגוי. שגיאה אחת...
מי שפרק את הממשלה הקודמת זה בכלל בני גנץ. לא, אני כבר מצטער.
השגיאה הראשונה אומרת שנתניהו זה שפרק את הממשלה הקודמת, והשגיאה השנייה אומרת שדרי יפר את הערבות שהוא נתן. אני אסביר גם...
מה לא נכון בזה?
רגע, הערבות שחרדים נתנו, דרי, גם יהדות התורה אגב נתנה איזה סוג של ערבות, זה היה בסך הכל דבר אחד, שאם יגיע מועד החילופין, שהגיע אגב השבוע, ונתניהו משום מה יסרב לפנות את מקומו.
לא, לא, אבל אתה לא יכול להגיע לרוטציה אם אתה לא מעקר תקציב, אתה עצום את
העיניים. רגע,
אישי, רגע, בוא נשמע רגע מה התיאוריה.
ההתחייבות הייתה שאם נתניהו ניתה איזושהי דרך לחמוק במועד הרוטציה, החרדים יעזבו וילכו עם גנץ. זה היה סוג של סיכום, הם עמדו בזה, כי פשוט הם לא עמדו במבחן.
רגע,
זה דבר אחד.
לא, אבי, אני אעצור אותך רק לחצי משפט.
רגע, אבל עכשיו אני אלך איתך לסיפור המקורי, לוויכוח.
לא, רגע, אבי, תן לי חצי משפט, איפה שאתה מגיע לך את סיפור המקורי. האם לכולם ברור שנתניהו לא רוצה להעביר תקציב כדי לא להיות נעול על הרוטציה? אומרים לך את זה, כולם גם בליכוד. וכולם עודים בטעות הזו. אתה בוא ולומר, אבי, אני אתן לך להגיד מה שאתה רוצה, אבל לבוא ולומר היום שלא הגענו לנקודה של חילופי הרוטציה, ולכן דענו זה לעצום את העיניים, אנחנו יודעים בדיוק מה קרה כאן, אם נתניהו היה מעצת התקציב, כמו שהוא
מתחייב,
והסתם הקואליציון,
היינו
היום בממשלת
ידע. אישה, אותך הבנו מצוין, והדברים של טעם, אבל אבי, תן לאבי לסיים, בוא נשמע, אבי, תסיים, תסיים את דבריך.
שנייה, הסיפור של הממשלה הקודמת מאוד פשוט. גנץ וניסן קורן ועוד אנשים שהיו שם בכחול לבן, לא נתנו לנתניהו לשלוט בחצי הקדנציה שלו. ולא רק שהם לא נתנו לו לשלוט, הם הפרו את הסכם הקואליציוני מהרגע הראשון בצורה גסה. לא היו צריך לזכור, ההסכם הקואליציוני בין כחול לבן הליכוד לא היו בו הרבה התחייבויות, אבל כמעט כל ההתחייבויות שהיו, גנץ ואנשיו דרסו מהדקה הראשונה. הייתה שם התחייבות לקדם את חוק הגיוס, אתם יכולים לשאול את החקים החרדים, הם התחילו לרדוף אחריו, זרקו אותה.
לא, 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 לא. אתה מעוות בנושא של חוק הגיוס, אתה אפילו משקר במכוון. המאומה סביב חוק הגיוס, המאומה, לא, לא.
רגע, אחד, 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 שנוכל להבין. רגע, 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 אבל שנוכל להבין.
היה שם התחייבות שלא לקדם חוקים שלא נוגעים לקורונה, הם קידמו חוקים שלא נוגעים לקורונה, גם דברים שאני לא רוצה להעלות לדל שפתיי. היה שם התחייבות להקים ועדה למינויים בשירות הציבורי. דודי
אוקיי, הדברים ברורים.
חודשים אחרי ניסן קורא.
הבנו את זה. אבי,
התקציב, שנייה, אבי. רגע, הדבר האחרון, שנייה. הגיע התקציב, בא גנץ וטוען, אי, נתניהו יבטח את הדו-שנתי ואתה לא מקיים את הדו-שנתי. ובמקרה הזה, נקודתי הזה, לנתניהו הייתה הצדקה מקצועית. כי כל אנשי המקצוע, החשב הכללי, נגיד בנק
ישראל... מה זה משנה? זה בניגוד לסיכום או לא? זה לא משנה, זה בניגוד לסיכום.
אבי, די.
מיליוני שקלים של חברה חיצונית
שאמרה... אבי, הדברים ברורים. כן, ישי. רגע, תשימו נקודה, ישי, בבקשה.
במחילה, להגיד שנתניהו זה שהפיל את הממשלה הקודמת, זה קצת ילדותי.
אוקיי, זה לא נתניהו. ישי, כן.
אבי, נשמע מתוקה שלי. רגע, הערה ראשונה, תמיד שומע את פתח דבריי, אמרתי לכולם יש חלק, כולל לבני גנץ, כולל החרדים, כולל נתניהו. עכשיו אני אנסה חוק הגיוס, אני לא רוצה להיות הסנגור של בני גנץ, אבל אתה מתוך הרצה לנתניהו, אתה גורם לי כל שנייה לבוא ושוב להגן על בני גנץ.
אין שום
הרצה,
יש הרצה
לאמת.
בסדר.
אישה, לא רע באנשים שמעריצים את נתניהו, זה לא כזה גרוע.
אני לא רואה בשום דבר בעייצה, ובשם הרצה הזאת
שדנו. אני חושב שאני מעריך את האיש.
בסדר, גם אני מעריך אותו מאוד, אני חושב שלא היה ולא יהיה. אם אמר
73 שנה לא יהיה כמו נתניהו.
לא, זה מתן כהנא, בוא.
אין לי מילה רעה לומר על נתניהו. האיש חד משמעית אומר, הבן אדם באמת היה איתנו חוץ מכמה פסק זמנים ב-2013, ואת קצבאות הילדים...
גם עכשיו זה פסק זמן קצר.
אבל מה אני בא לומר?
רגע, חבר'ה, תן לי אישה, כן.
הבנתי שקשה לך לשמוע פרגונים לנתניהו וזה לא...
לא, אני אומר שיש לו חסרונות, יש לו...
בסדר, אני רק רוצה לומר. נושא חוק הגיוס היה בשיתוף פעולה מלא עם הסיעות החרדיות. איפה הוא
עליו?
לא, הוא לא
התקדם. אבי, תן לאישי רגע להשלים את המשפט.
להשלים את המשפט, כן.
שנייה, אני לא... שומעים אותי?
כן.
אני אומר דבר אחד, וזה אני סיכרתי בזמן אמת, וריינתי את בני גנץ בזמן אמת, את ראשי הסיעות החרדיות בזמן אמת. האירוע סביב חוק הגיוס החל כאשר נתניהו סרב להעביר את התקציב הדו-שנתי. ואז בשלב הזה, אריה דרי, משה גפני ויעקב ליצמן התראינו אצלי שלושתם בכיכר השבת ואמרו לי, בני גנץ משתמש לחוק הגיוס כערובה לתקציב המדינה ולהסכם הרוטציה. האם הוא עשה נכון?
אם היה לנו עוד זמן, תקשיבו, אם היה לנו עוד זמן, היינו ממשיכים את זה. אולי, רגע, הצעת ייעול. אם אתם רוצים, איתי ואני בצהריים, יש לנו פה, אנחנו מוזמנים לאיזה צ'ונט סוער, אתם מוזמנים, ונמשיך את הוויכוח שם.
אנחנו פשוט לקראת סיום, חברים, אני מאוד מודה לכם. אנחנו נקיים את הדיון הזה כאן באולפן, לפי דעתי איזה יום, נביא את כולם. בוא, זה לא משהו שיגמר היום. אישי כהן, כיכר השבת, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
אבי גרינצייג, תודה גם לך. שבת שלום, בוקר טוב.
ובוקר טוב. ובוקר טוב.
לרב צבי אריה אדלר, רב המדרשה החסידית לצעירים בביתר עילית.
הצדיק מבית שמש.
בוקר טוב לכם ולכל המאזינים, אני שמח שיש לכם מצב רוח טוב.
תמיד.
בטח שמדברים איתך.
תודה. אנחנו עוברים שוב, חוזרים ליעקב אבינו, ואנחנו פוגשים את המפגש הטעון בין... יעקב לאיסו, ואנחנו רואים את ההכנות שיעקב עושה, וידוע שהרבה מגדולי ישראל כשהיו צריכים לצאת לשתדלנות אצל חצרות המלכות ולפגוש כל מיני שררות, אז הם היו לפני כן עומדים את פרשת וישלח, פשוט חלקם כסגולה וחלקם משום ששם לומדים כיצד יש להתנהל אל מולם. אז גם אנחנו ניקח לנו נקודה ולעניין אחר. אנחנו יודעים במפגש, משכנע אותו יעקב צורח הרבה להכין את המנחה, הרוחיים עצמו מסביר פירוש נפלא, אפילו מספר הבהמות היה מדויק בדיוק כמה בהמות הוא רוצה לתת לו ולמה, אבל זה לא הנושא שלנו. על כל פנים, כשהוא פוגש אותו, הוא מנסה לשכנע אותו לקחת ממנו את המנחה שלו. הוא פונה אליו ואומר לו ככה, קח נא את מנחתי, את צריכתי, אשר עובד לך, כי חנן אלוקים וכי יש לי חול. אומר לו, יעקב, הוא מנסה לשכנע אותו, ואז הוא אומר לו, יש לי קול. אז מה זה יש לי קול? אז רגילים כולם להפנות את בו לדברי רשי, שרשי אומר, יש לי קול. כל סיפוקי, זאת אומרת, יש לי מה שאני צריך, זה מה שאומר יעקב. אבל ישב דיבר בלשון גאווה, והוא אמר, יש לי רב יותר ויותר כדי צורכי. שזו נקודה נפלאה והמוכח של עצמה. אבל אור החיים מסביר בכמה כיוונים. יש כאלה שאפילו אומרים שזו עומק כוונה דברי רש"י. הקופנים, אור החיים הקדוש, מילים פשוט מיוחדות. אור החיים הקדוש, מה זה אומרו קול? זאת אומרת, הוא אומר, יש לי קול. מה זה הקול הזה שיעקב אומר שיש לו? שהיא בחינת הקדושה שנקראת קול. וכאשר אומר אור החיים, יש לבן אדם את הבחינה הזאת, אין החיסרון עושה רושם, וחסר נשלם מעצמו, וכברכת ישראל כחול, שהחסר נשלם מעצמו. יש כאן דבר מעניין. קול זה לא רק עניין של, של כמות, כמה יש לו. זה משהו אחר לגמרי, אומר החיים הקדוש. קול זה אומר עניין של שלמות. זה שלמות כזו נפלאה, שאפילו אם כביכול משהו נחסר מתוך הסך, הוא חוזר מעצמו. וזה אומר החיים הקדוש, זה הסוד של הברכה שמצאנו של יהוה הנביא, שהוא הבטיח לאישה שקד הקמח שהוא לא יפלה בספחת השמן שלא תחסר, וכך היה. זה לא שיש לנו הרבה, זה לא שיש לנו כמות מאוד מאוד גדולה, אלא שמה שיש הוא פשוט מספיק לנו, וגם אם מוציאים משם משהו, זה כביכול מתמלא מעצמו באופן פלאי כזה. כן, ואת הדבר הזה זכו לו כל האבות, כמו שאנחנו יודעים, אברהם זכר לבחינה של בקול, יצחק היה לו מכל, ויעקב היה לו קול. ולכן אומר לו יעקב אבינו לעשיו, אל תפחד, אל תחשוש לקחת ממני, כי גם אם אתה לוקח ממני, זה לא באמת נחשר ממני. כי כל דבר שאתה תיקח, הוא פשוט משלים את עצמו. במדרש אומר, זה כמו חול, אם אתה עושה בו גומה בערב, אם אתה תגיע בשחרית, כך אומר המדרש, אתה מוצא שהגומה התמלה. ככה עם ישראל הולך ומתמלא מעצמו בדרך טבעית. בדרך פלאית, סליחה. ומה זה אומר לנו? מה זה אומר לנו הדבר הזה, לאיפה אנחנו יכולים לקחת את זה? אז אנחנו נשים לב, בהרבה הרבה תפילות אנחנו באמת מבקשים את הדבר הזה ורוצים את הדבר הזה, כי מה שזה אומר, הברכה הזאת זה אומר שזה לא משנה כמה אני יודע שיש לי. זאת אומרת, אם אני אספור, זה לא אומר שיש לי הרבה, כמו לעשיו שאומר שיש לו הרבה. זה אומר שיש לי אפילו מה שנראה כמו מעט, אבל כל מה שיצא משם לא יעשה רושם. גם אם יצא משם, גם אם אספר משם, הדבר הזה מתמלא בדרך הפילית. ואנחנו באמת לשם כך, השקעה ההשתדלות שלנו תהיה בתפילה למשל, ולהטיב את המעשים שלנו, כמו למשל שאנחנו מבקשים בברכת המזון, שהיא התפילה שבה מבקשים על הדברים, אנחנו מבקשים, כן, לכל טוב ומכל טוב, ואחרי זה בצורה אפילו יותר מפורשת, אנחנו אומרים, מבקשים ברכה, שתהיה לנו ברכה, אותנו ואת כל השלנו, כמו שנתברכו אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, בכל מכל כל, כן יברך אותנו כולנו יחד, בברכה שלמה, ברכה כזאת שמשלימה את עצמה כל הזמן, וגם אם משהו חסר, הוא לא באמת נחסר. יהיה נתון שנזכה כולנו באמת להתחזק בעניינים האלה ולזכות הברכה הנפלאה הזאת שבכל מכל כל.
אמן ואמן. תודה רבה הרב אדלר.
הרב צבי הרי אדלר, שבת שלום ומורה, בוקר טוב, תודה רבה.
איתי, לפנינו בעזרת השם אחלה סוף שבוע, לראשונה החורף.
כן.
מזג אוויר חורפי, מלא גשם.
ואתה קנית מעיל גם.
מעיל חדש, אני מקווה שאשתך כבר הוציאה את הפוכים מהארון.
הכל, הכל, ברוך השם.
הכל מסודר, מטריות לילדים. יאללה.
בואו נודה לאורך, אביגד אוהבי, סכנן שידור מוטי קופפר, ראש מחלקת האקטואליסטי, פלד לכם המאזינים שהייתם איתנו בשעריים האחרונות.
תודה רבה לך, איתי גדסי.
תודה לך, ינקל פרידמן.
כרגיל היה לי לאון אגרב.
שיהיה לכולנו בוקר טוב, שבת שלום ומזג אוויר נעים. כל חי תמיד איתי, כל